אני כל כך מתרגשת להיות כאן. אין פה מישהי שלא הגיע עם החורבה הקטנה שלה בלב, עם האבנים שהיא בנתה והתפרקו לה פתאום, עם הבית שהיא כל כך רוצה שייבנה, וזה בדיוק המקום. באמת ירושלים הזמינה אתכן, באמת, כי היא רוצה לבשר לך בשורה טובה. בשערים האלה ישבה אישה בשם חולדה. לבעלה קראו שלום בן תקווה. היא הייתה יושבת כאן מאחוריה הסנהדרין ומלמדת משנה את זקני ישראל, ככה רשי כותב ממש. וכשיושיהו המלך יודע שהוא צריך למות מפני שבדור שלו לא קיימו את ספר התורה, יש שני נביאים בזמנו שיכולים לומר לו מה יקרה איתו באחרית ימיו, ירמיהו וחולדה. והוא שולח שליחים לחולדה הנביאה. למה? כותבת הגמרא במסכת מגילה, מפני שנשים רחמניות הן. נביא מביא אותה בשורה. ירמיהו היה אומר ליושיהו אותן המילים בדיוק, אבל הוא בוחר ללכת לשמוע אותן מחולדה הנביאה. למה? שימו לב למילים היפות של, אני אשים את זה כאן, למילים הכל כך יפות של הרבי מפייסצנה, שכותב, כשחלה יושיהו שלח לחולדה הנביאה, מפני שנשים גם בגופן יותר רחמניות מהאנשים, ולכן תמשיך מהרה ישועה גם לעולם הזה. ורחם, אותיות רחם, חסד, רחמים. מה זאת אומרת? אומר יושיהו, אני יודע שכשחולדה הנביאה תספר לי על מותי הקרב, שזה בדיוק אותן מילים שהיה אומר ירמיהו, לה יש רחם. מה זה רחם? אומר האש קודש, אותיות מחר. גם את הבשורה הקשה ביותר שלא נדע, אישה תדע לבשר עם יכולת לראות את המחר, יכולת לראות את הגאולה. בנות, לא סתם הגענו לשערי חולדה. אני רוצה שבסוף השיעור שלי את תספרי לה על הנביאה הזו. היו רק שלוש נביאות מוכרזות, מרים הנביאה, דבורה וחולדה. הגעת למקום של נביאה ייחודית. תגידי לה, תבשרי לי בשורה טובה. אני שמה לפתחך את המצב הכי לא פתור בחיים שלי. תני למצב הזה מחר. אני רוצה להיכנס לרחם הזו שיש רק לנביאה אישה. תביאי לי בשורה טובה. את האישה הזו היו פוגשים כשעלו לרגל, מפני שכל אחד בא עם האבן שיושבת לו על הלב, והיא הייתה אומרת פתאום מילה שמפרקת את כל הכובד הזה. בואו נתחיל לאט לאט את השיעור של תשעה באב תשפ"ו, שהוא שיעור שקשה לי מאוד למסור אותו, מפני שבתשפ"ד דלת ותשפ"ה בתשעה באב היה לי שיעור קל, כי המצב היה קשה. ובתשפ"ו, לכאורה, ברוך השם, אנחנו לא קמות בכל בוקר ולא נקום יותר לעולם על הותרו לפרסום פנים של בחורים יפים וצעירים וצדיקים. בשנה שעברה עוד יכולתי לדבר על בניה ובנותיה שלוקחו לשבי, וברוך השם, אלה שיצאו חיים כבר יצאו. אנחנו אפילו אחרי תקופת המקלטים והממדים, כנראה לא לאורך זמן, כמו שזה נראה. אז מה השיעור לתשעה באב של תשפ"ו? על מה אני אמורה לבכות? ואת השיעור הזה אני רוצה להתחיל מהמונדיאל המשעמם של אתמול בערב. למה המונדיאל בין ספרד לבין ארגנטינה היה בלתי נסבל? קודם כל מפני שספרד ניצחה, אבל זה היה משעמם מאוד. ושאלתי את הגברים, מצוין, זה טוב שזה פה,
זה יהיה פה,
כן, מעולה, 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 שאלתי את הגברים במשפחה שלי מה זה נחשב מונדיאל מוצלח, כי הם ישבו והתגרדו וכיללו. אז הם אמרו, אמא, מונדיאל מוצלח זה כמו חצי הגמר שהיה בין אנגליה לבין ארגנטינה. אנגליה בדקה 75 מובילה, מהדקה 75 מסי מבשל גול, ויש גול, ואחרי 7 דקות עוד גול, וארגנטינה מנצחת. קוראים לזה אנרגיה של מפסידים. תשעה באב זו אנרגיה של מפסידים. ואני אומר את זה במילים של המהר"ל בספר שלו נצח ישראל, כי אחרי ההפסד תבוא ההוויה. ואין לך הוויה שאין לפניה הפסד. בנות, שימו לב, הרב סולובייצ'יק אומר, יש אבלות לא עלינו על בן אדם, זו אבלות שחייבת ללכת ולהתפוגג. השבעה, השלושה ימים הראשונים הם בכי, אחר כך שבעה ימים, יש פה אם שכולה שיושבת כאן, אמא של אהוביה סנדק הקדושה שיושבת כאן, ושלושה ימים לבכי, שבעה ימים שיושבים שבעה, 30 ימים להספד, שנה לאבלות, נגמר. אבל על בית המקדש זו אבלות שהולכת ומחריפה. התחלנו בצום 17 בתמוז, שלושת השבועות, ראש חודש אב, שבוע שחל בו תשעה באב, תשעה באב, אנרגיה של מפסידים. וכשאת מפסידה הכל, והיום זה השיעור המדכא בשנה, אבל גם המזכה בשנה, כי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה השנה, גם אם לא חס ושלום לא נזכה ונראה את הבית מקדש, את תזכי ותראי בגאולה שלך, כי את מתאבלת בימים האלה. הדבר שאת צריכה לעשות זה להרגיש שהפסדת הכל. ובדקה ה-75 בצהרי יום תשעה באב, בית המקדש התחיל להישרף יום חמישי הזה בצהריים. מיד חייבים לפי ההלכה לקום מהרצפה, כי עד צהרי יום חמישי יושבים על הרצפה או על כיסא נמוך. חייבים לקום, והמשיח נולד בצהרי תשעה באב, כי האנרגיה של המפסידים אומרת לנו, אוי נא לנו כי פנה יום, כי נטו צללי ערב. איך אומרת בת המלך האבודה למשנה למלך, בשביל יום אחד איבדת. אנחנו יכולות להרוויח גאולה פרטית בזוגיות שלנו, בהורות שלנו, בשמחה שלנו, בבריאות שלנו, בפרנסה שלנו, בשלום שלנו, בעם ישראל. אני צריכה אנרגיה של אחת שהפסידה הכל, אין לה מה להפסיד בדקה ה-90, והיא תנסה להכניס גול לשער הרחמים הזה, כי הוא חייב סוף סוף להיפתח. אין מצב יותר משעמם ממונדיאל של טייקו. ורבי נחמן מברסלב בתורה הכי יפה שלו, תורה רשמם זין, תורה רמז, ידבר על הזוועה שקוראים לה טייקו. ואיתה בזוהר הקדוש שטייקו הנאמר בשס ובחינת מחוסר תיקון, דהיינו שנחסר הנון של תיקון ונעשה טייקו. מה זה טייקו? כשחכמים מתחבטים באיזושהי סוגיה הלכתית, המשחק לא מוכרע לאף צד, המציאות נשארת לא מתוקנת, ותיקו זה תשבי יבוא ויתרץ קושיות. המשיח יבוא ויגיד מי צודק, אבל זה מצב מחוסר הכרעה, מצב מחוסר תיקון. וכותב רבי נחמן בתורה הכי קסומה שלו, ודע לך שזאת הנון הפשוטה. כשנחסרת מהמילה תיקון, אזי היא נשפלת ונכפפת, ונעשה מזה בחינת קינות, שהוא אותיות תיקון, רק שהיא נכפפת, אני עוד מעט אסביר, והשם יגאלנו, ויתהפכו הקינות לתיקון, ויתקן התיקו. איזה גאון, בסוף המילה תיקון יש נון פשוטה, כזאת נון, שהיא ההפך של כל הנפילות שיש לך בחיים, ומוציאים אותה ואומרים, אוקיי, אין בית מקדש, יש בית מקדש, יש לי שלום בית, אין לי שלום בית, הילד הזה בסדר, הוא לא בסדר, טייקו, הכל טוב, הכל בסדר. לא, לא, ימימה רוצה ממך אנרגיה של מפסידים, כי שער חייב להיפתח עכשיו. והנון הזאת, כל כך בצער, שהוציאו אותה המילה תיקון ונשאר רק טייקו, היא מתכופפת מרוב צער, היא נהיית נון רגילה, נון רגילה נכנסת לתוך המילה טייקו, הופכת לקינות, והקינות הן התיקון, מפני שהקינות הן הרגע הזה שבו את יושבת על הרצפה ואומרת די, די. אתמול נפגשתי עם הדס לבנשטרן, שהאיש שלה, הרב אלישע לבנשטרן, נהרג במלחמה, היא התחתנה עם הוד רייכרט, ורציתי לשמוע ממנה, מהם, משניהם, על חורבן ובניין. היא תמיד צוחקת, היא תמיד מחייכת, היא תמיד אומרת, אל תעזו לומר על הילדים שלי שהם יתומים מסכנים. ואז שאלתי אותם, מה זה תשעה באב בשבילכם? והדס אמרה, רק בתשעה באב. אני מוציאה את הסרט של ההלוויה של מי שהיה בעלי, ורואה את הילדים הולכים אחרי הארון שלו, ואומרת לעצמי, מה יהיה על היתומים המסכנים האלה? כמה הם אהבו את האבא הזה, כמה שהוא אהב אותם. כל השנה תצחקי, כל השנה תגידי, טייקו, יש לי רע, יש לי גם טוב, ברוך השם. זאת התורה שאני מלמדת כל השנה, אבל אי אפשר, ממי, ככה אי אפשר להמשיך. עוד מעט בחירות, אנחנו לא יכולים להגיע במצב שנאת החינם הזה. אנחנו חייבים שהטייקו יהפוך לתיקון. אנחנו צריכות להכניס את הגול על השם, והוא יכלכלך לשער הרחמים. הראו לי את שער הרחמים. חי פעם, רק פעם. עם כוח, בלי כוח, שער הרחמים. בואי איתי יחד. בואי מתוך הפחד. כי את, גם את חלק משער הרחמים. אני רוצה לדבר על נשים שיודעות מה זה אנרגיה של מפסידות, ולכן אני צריכה אתכן בתשעה באב הזה. ומאז השבעה באוקטובר אנחנו מגלות שוב ושוב ושוב מה זה אנרגיה של מפסידות, ולשיעור היום קוראים חוות אי אפשר לשרוף. ובתרגום שלי, חוות אי אפשר לשרוף. לאישה הראשונה בהיסטוריה קראו חווה. והרב שמשון רפאל הירש אומר, למה? חווה, כי היא הייתה אם כל חי. אז תקראו לה חיה. למה קוראים לה חווה? ואומר הרב שמשון רפאל הירש, קוראים לה חווה מפני שהיא הראשונה שנתנה בעולם חוות דעת על החיים ועל המוות. זאת אישה שגורשה מגן העדן, זאת אישה שבעלה פרש ממנה, האישה אשר נתת עמדי, הוא אומר, יחתיה אותי. זאת אם שכולה שהבן שלה הבל נרצח, ואז היא נותנת לכולנו נשי החוות חוות דעת על החיים. היא הולדת עוד ילד ואומרת, קישת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל אשר הרגו קין. מה אומר המדרש? זרע אחר, זה מלך המשיח. הבן שלה נרצח, נולד לה עוד בן, ממש כמו שלך, אמא של אהוביה, זכר צדיק לברכה, נולד לה עוד בן אחד, והיא אומרת, אבן השתייה נשברה לי, אני אקרא לילד הזה שט, ואני אשתית עולם חדש. למה? מפני ששט לי השם זרע אחר. אני עכשיו באנרגיה של מפסידה, מחכה לאנרגיה, לזרע הזה שיוולד, זרע אחר מכל מה שאתן מכירות. משיח, האישה הראשונה שחיכתה למשיח ולגאולה, זאת אמא חווה. וחוות בנות, אי אפשר לשרוף. אין דבר יותר זוועתי מאשר לראות בית שרוף. אין. בית שרוף זה אוקסימורון. האם זה מקום? האם זה היעדר מקום? כמה בתים נשרפו השבוע בחוות גלעד? ואני רוצה להשמיע לכן את התלמידה המתוקה שלנו שגרה בחוות גלעד, קוראים לה אילנה שמעון. דקה אחת אחרי צאת השבת, כשהיא מתאבלת על ביתה היפה שלא נשאר ממנו כלום, ורבי נחמן מברסלב אומר, אתם יודעים מה זה מתאבל? ראשי תיבות, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. בתים נשרפים בגלל אש, בגלל מחלוקת. תתאבלו על אש המחלוקת. אילנה שמעון המהממת. עכשיו, אילנה היא ארכיונאית, ויש לה מסמכים, היו לה מסמכים עתיקים, היסטוריים, בבית, מה שעזר במרכאות לבית להאכל כל כך מהר, וכל ההיסטוריה שהיא אספה שם היא חומר בעירה. אילנה שמעון.
ברוך השם, יוצאים לחיים חדשים, נולדים מחדש.
רגע, מההתחלה.
הרבנית שלנו. ברוך השם, יוצאים לחיים חדשים, נולדים מחדש. קדוש ברוך הוא ככה עושה לנו ניקיון רציני. הבית אפר ואפר, המשרד של יהודה אפר ואפר, 18 משפחות, כולל הבית של יעל שבח. מה נגיד, אם חיים מחייכים, ובעזרת השם, שבעזרת השם, שנתחיל לתדעת מחדש. אבל בעזרת, ברוך השם, אנחנו בגוף בסדר ובנפש בסדר, ותודה, תודה עלייך הרבנית, תודה. חיבוק, אני בעזרת השם, אנחנו בדיוק עכשיו יושבים עם המועצה, אני מקווה שנשמע מהם בשורות טובות, לפחות להלילה, למחר. ובסדר, את יודעת, וואו. בסדר, אנחנו ככה, הקדוש ברוך הוא, כאילו, משאיר אותנו רק עם הרוח, מנקה, את יודעת, אני ארכיוניסטית והיסטוריונית, ויש לי כל כך הרבה, והילדים אמרו לי, אמא, אין לך עכשיו כלום, את נקייה. אז ברוך השם.
האישה הזאת חזקה מהרוח, ואיך היא אומרת, כשנשרף לי הכל, נשארה בי הרוח. חוות אי אפשר לשרוף. אישה היא בית, ולאן שהיא לא תלך היא תהיה בית. איך כתוב בגמרא? מעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי. אבל לא רק חוות אי אפשר לשרוף, גם קיבוצים אי אפשר לשרוף. לעמוד שם. ויעל שבח שולחת מכתב שכותבת לה קיבוצניקית מבארי. יעל, שמענו שהבית שלך נשרף, אנחנו רוצים להציע לך לגור באחד מהבתים החדשים שהקמנו אחרי שבארי נשרפה בחצרים, בואי אלינו. ויעל אומרת לה, אני רוצה להתקרבל באפר שהיה המיטה שלי. אני רוצה לדבר על הקיבוצניקית מבארי שמושיטה יד לאישה מחוות גלעד, שזה חייב לבנות את בית המקדש, חייב. יש פייטן מדהים, קוראים לו יגל ארוש. הוא כתב את קינת בארי בחודש חשוון תשפ"ד, קצת פחות מחודש אחרי אסון השבעה באוקטובר. והוא שר, איך בארי הפכה לקברי, איך יכול להיות שבארי הקיבוץ הבאר הנובע הזה הופך פתאום לקבר? ויגל ארוש אמר לי, איך אני מחכה לכתוב כבר לקינה היפהפייה הזו, קינת בארי, בתים של נחמה. אז כתבתי בתים של נחמה לקינת בארי. לפני שאני קוראת את הבתים האלה, אני רוצה לומר איפה מופיעות נשי חוות גלעד בקריאות של תשעה באב. בתשעה באב אנחנו קוראות מתוך ספר ירמיהו, וכך הוא כותב. רגע אחד, כך הוא כותב, ירמיהו. עבר קציר קלה קיץ ואנחנו לא נושענו, כמה זמן עוד נחכה לגאולה? ואז הוא שואל, הצורי אין בגלעד? אם רופא אין שם? כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? וואי וואי, אם אתם קוראות את הרשי אתן בוכות. למה אתם מתלוננים שהחורבן כל כך ארוך והייאוש כל כך ארוך? הצורי אין בגלעד, צורי זו רפואה. ורשי כותב, הצמח המדהים הזה שגדל בגלעד הוא צורי, לכו ותרפאו מהעוצמות של אנשי ונשי הגלעד. למה? הצורי זה סממן בקטורת, שרף, שיוצא מעצי הכתף. זאת אומרת, יש שם שריפה, יש שם כתיפה ממקום, כתיף. והעוצמות שהחכמים בגלעד פיתחו דווקא בגלל כל מה שהם עברו, כך אומר ירמיהו, הם כזאת רפואה. אז אני כתבתי בית נוסף לקינה של יגל ארוש. איכה בארי הפכה לעזרי, איכה מאפרי צמחה כצורי בארי, איכה אלמנה שכבר הקריב הזבח, שוב מתפלשת באפרו של רזיאל שבח. יעל ששכלה את בעלה, הוא נרצח בפיגוע וכל הבית שלה נשרף. ואיכה באחווה של חווה עם חווה, בת קיבוץ תושיט יד לחווה בגלעד. ראה השם והתנחם, הנשים שלך יודעות להילחם, להיות לך בית כשהכל נשרף, להיות יונה עם עלי טרף. איכה אחרי השריפה הגדולה לא תבוא גאולה. אין מצב, אין מצב שלא, באמת, אין. ובגלל שנשים יודעות לקום ככה מאפר, כשבית המקדש כאן ממש עולה באש, עומד ירמיהו ואומר, וזה מילים שקוראים בתשעה באב בבית הכנסת, כה אמר השם צבקות, קראו למקוננות ותבואנה, ואל החכמות שלחו ותבונה, ותמהרנה ותיסנה עלינו נהי, ותרדנה עינינו דמעה, ואף אפנו יזלו מים, שמענה נשים דבר השם, ולמדנה בנותיכם נהי, ואישה רעותה קינה. מה זה? למה הוא קורא לנשים? כי נשים בחייניות? לא, לא, לא. אומר הנביא ירמיהו, קראנה למקוננות ותבואנה ואל החכמות קראו, חכמה זה מיילדת. והוא אומר, אני לא יכול שגברים יבכו על חורבן הבית, כי זה בכי סופני, זה בכי נטול תקווה, זה בכי נטול רחם, נטול מחר. אני צריך נשים שכשהן מקוננות, יש בהן תקווה של כן חדש, אפילו שהכן הקודם נשרף. אני חייב את העוצמות של הנשים שתרדנה אף אפיהן דמעה. אני רוצה להסביר כאן מה אומר המלבין, וזה כל כך יפה. בנות, במגילת איכה, הכל מסודר לפי א' ב', כל הפסוקים, חוץ משתי אותיות. במקום סמך, עין, פי, יש סמך, פי, עין. וזה החורבן, למה? כי בליל תשעה באב המרגלים אמרו בפה מה שהם לא ראו בעיניים. ארץ אוכלת יושביה, איזה מקום מפחיד. הקדימו פיהם לעיניהם. ברגע שאת מוציאה דברים רעים בפה, זה מה שתראי אחר כך בעיניים. פי עין. נשים אומרות, ממי, את יכולה להקדים פי לעין ולפעות ולבכות על כל הצרות שלך. את יכולה להוריד אף אפיים, שזה עין פי, שזה לעוף, שזה לדמיין גאולה ולדמיין יציאה ולדמיין את הפוטנציאל האדיר שיש באנרגיה של זאת שהפסידה הכל. לנשים קורא ירמיהו כדי לקונן. ולכן המילה שהכי חשובה והכי עצובה בכל התנ"ך כולו, מילה שאת חייבת לומר כל הצום כולו, את לא צריכה אפילו להגיד את כל מגילת איכה, רק תגידי איכה, איכה, איכה. המילה הנוראה הזו, הכי נוראה בתנך, היא ההפך המוחלט של המילה איך. איך זו מילה עם פתח. איך מגיעים לשער חולדה? איך מכינים מתכוני דגים שונים בכל יום מתשעת הימים? איך זה תמיד עם פתח לתשובה? איכה זה כאוס. אין מצב שהגעתי למצב הזה. איך ככה ריבונו של עולם? זה לא יכול להיות ולהמשיך כמו שזה ממשיך. אני רוצה לומר מה קורה בתשעה באב תשפ"ו. בתשעה באב תשפ"ו, כשהחטופים יצאו חיים חלקם, כשהמלחמה בעזרת השם פחות עצימה, מה שנשאר זו הפציעה הארוכה והמתמשכת. וכמו שלימדתי בשבוע שעבר, למי שלא הייתה, שלחו לי סרטון של פרופסור אמריקאי באוניברסיטה, מחזיק כוס, שואל, תגידו כמה זה שוקל, והם אומרים לו 100 גרם, 200 גרם, והם אומרים לו, טעית, אתה הוצאת, אתם הוצאתם, טעיתם בתשובות שלכם, הוצאתם את פקטור הזמן מהתשובה שלכם. כי אם האישה הזו מחזיקה את הכוס של האבל, של הבן הפצוע שלה, להבדיל של הרווקות, להבדיל של חוסר שלום הבית שלה, היא מחזיקה את זה עוד יום, ועוד יום, ועוד אחד, זה הולך וכבד 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 וכבד. ואתם תמיד תסתכלו עליה, זו שהבן שלה איננו, לא עלינו, זו ש... ותגידו, 200 גרם. שכול הוא שכול הוא שכול, פציעה היא פציעה היא פציעה, אבל הוא אבל הוא אבל. לא נכון, זה הולך וכבד. אני אקרא את המילים הראשונות שקוראים בבית הכנסת, בקינות, שימעונה אחינו בית ישראל, כך פותחים את צום תשעה באב, באבונותינו ואבונות אבותינו אנו מונים לחורבן בית מקדשנו ולשריפת החלנו ולגלות השכינה ולנפילת עטרת ראשנו. אוי לנו על החורבן, אוי לנו על צערו של משיח. היום 1958 שנה לחורבן בית המקדש. ימימה, מה זה אומר לי החורבן? אני רואה, אני מתרגשת. אני לא יכולה לומר שאני מתגעגעת למשהו שאני לא מכירה. והרבי מלובביץ' אומר, לחודש קוראים מנחם אב. את צריכה לנחם את אבא על זה שנשרף ביתו. אבל אני לא ממש אכפת לי מהבית שלו. אוקיי, אומר הרבי מלובביץ', הדבר שמנחם את אבא הכי הרבה זה לראות את הילדה שלו שמחה. אז כשתבקשי עלייך, את תנחמי אותי. על מה מתאבלים בתשעה באב? והתשובה היא, נכון שאמרתי לך שחוות אי אפשר לשרוף? אז למה חווה היא לא אחת האימהות שלנו? למה היא לא הדוגמה לבנות שלה? למה כתוב בחז"ל אין קורין אימהות אלא לארבע, שרה, רבקה, רחל ולאה? תראו את חווה. איך היא קמה? איך קראתי לזה אישה מפציעה מפציעה? איך היא קמה ואומרת כמו אילנה שמעון, אנחנו נקום, אנחנו נחדש. וואי, אתם יודעות בנות, כולכן פה חוות, ולא הייתה לנו ברירה אלא להיות חוות אחרי 3 שנות מלחמה, אבל זאת ההגדרה המדויקת של המילה בדד. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם הייתה כאלמנה. בנות, כל העצמות הנשיות שאני נואמת לכן כל השנה, והמטפלת שלך נואמת לך כל השנה, תפסיקי לדאוג לכל העולם, תדאגי לעצמך, את הכי חשובה, חייך קודמים, תדאגי לך. זה מודל של הישרדות. זה משהו שחווה חייבת לעשות כשהחווה שלה עולה באש. היא צריכה להציל את החווה, אבל זאת בדידות שאין כדוגמתה. הפמיניזם הישן, מה הוא אומר? את יכולה, את גדולה, תני לעצמך. גילינו כבר, בנות, אישה יכולה הכל לבד, כמו חווה. וכשהיא מתרגלת לזה, השאלה הגדולה היא, האם את עדיין יודעת לעשות את זה ביחד? איכה ישבה בדד, בית המקדש היה מקום מפגש. אני הייתי מגיעה ואומרת את כל מה שכבד לי על הלב, וכשהתפילה שלי הייתה מתקבלת היו רואים דמות של אריה על המזבח, כשהיא לא הייתה מתקבלת הייתה נראית דמות של כלב על המזבח, וידעתי שאני צריכה רק להתפלל עוד פעם, עוד פעמיים. הייתי יכולה לבוא ולשאול את הכהן מה אני אמורה לעשות, ובחושן הייתה לי תשובה בראש השנה. לשון של זהורית אדומה מתהפכת ללבנה. הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל יוצא לגלות, מראה להם את שני הקרובים מעורים זה בזה. ממי, בגלות הארוכה, את תגלי את הדבר הנורא, שאת יכולה הכל. את יכולה להיות חווה. אין צער שאישה לא יכולה לקום ממנו. אבל את כבר לא יודעת לקום מהצער הזה במפגש עם מישהו אחר. היום ברשתות בנות אומרות, אני לא רוצה שהוא ישלם עליי. מקטין אותי שאני יוצאת לדייט והוא משלם עליי. אתן יודעות איך קוראים לזה בנות? בטח.
ממש סליחה, גם התאורה, את חוסמת את התאורה.
בדיוק.
סליחה, זה התנאים.
אתן יודעות איך קוראים לאישה שיודעת לשלם על עצמה? אחורה, בטח. יאללה. לא טוב. אתן יודעות איך קוראים לאישה שמסרבת שישלמו עליה כי היא יכולה לבד?
רגע, סורי. רוני, חצי על הדבר הלא נכון, ברגע הלא נכון.
איך קוראים לה? קוראים לה חווה, אבל תכף. אפשר? אתם יודעות איך קוראים לתופעה הזו שאישה לא רוצה שיעזרו לה במטבח לשבת, תודה. לא רוצה שישלמו עליה בדייטים, תודה. גם כשקונים לה מתנה היא תחליף. אתם יודעות איך קוראים לזה? קוראים לזה שנאת חינם. את לא רוצה כלום בחינם. את רוצה לעבוד קשה על כל דבר שאת משיגה בעשר האצבעות שלך, כי את יכולה, כי את חזקה. בנות, העצמה נשית זה המצאה של גברים. למה? כי ככל שאת יותר עצומה הוא יותר עצום עיניים על הספה, ואת עושה הכל לבד כי את כזאת עצומה. בנות, בבית המקדש אישה יכלה לחלוץ נעליים, לשבת על כיסא ולומר, השם תפרנס אותי. אני לא מוכנה, אני יכולה להיות חווה שמצילה את החווה, סקרלט אוהרה, שבסוף הסרט חלף עם הרוח, מנפנפת את, איך קוראים לו ההוא? קלארק גייבל, הדביל הזה, ואומרת, אזנה, מחר יום חדש, יופי גיבורה. איך ישבה בדד, איך את כבר לא יודעת לקבל כלום בחינם, כי את עובדת קשה. אנחנו נפגוש היום, יש לי גם דפי מקורות, אבל חשוך פה, אז אתם פשוט תאמינו לי. יש לי 9 נשים כאלה, אבל אין לנו זמן. אנחנו ניקח רק כמה נשים שמתעקשות לא לעשות את זה לבד. ולא כי אני לא יכולה, כי אני לא רוצה. אני לא רוצה שכל המפגשים המעצימים שלי יהיו מחוץ לבית, בעבודה, מפגשים מדהימים, בעשייה שלי, מפגשים מדהימים, בשיעורים שלי, מפגשים מדהימים. בואי ניפגש בבית. איך המפגשים שלך עם האיש שלך? איך הנכונות שלך ללכת לפגוש עוד דייט וזה כל כך קשה? כמה נוח להיות חווה, הגיבורה, אבל זה מודל של הישרדות. את יכולה לבד, אל תרצי את זה, תקשיבי לי. וליד המקום הזה מתרחש הסיפור שמספר את הגמרא על חנה ושבעת בניה. ולחנה יש 7 בנים, והקיסר אומר להם, תשתחוו לפסל. כל אחד מהם אומר, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה. הורגים אותו, הורגים אותו, רוצחים אותו, רוצחים אותו. מגיע הבן הקטן, בן 2.5, אומר לו הקיסר, אל תשתחווה לפסל, אני אזרוק את הטבעת שלי, אתה תעשה את עצמך מרים, יחשבו שהשתחוות. והקטן שכזה אומר לו, השתגעת? אתה חס על כבודך ולא חס על כבוד מלך מלכי המלכים? אומר הקיסר, תהרגו אותו. אומרת אמא חנה, תנו לי להניק אותו עוד פעם אחת נוספת. והיא מניקה אותו, והיא אומרת לו, לך אמור לאברהם, אתה עקדת מזבח אחד, אני עקדתי 7 מזבחות. מה את רוצה לומר, אישה? והיא עולה לגג ומתה. כך אומרים לנו חזל. ויוצאת בת קול ואומרת, מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, הללויה. אולי לא באמת מתו לה 7 בנים. היא משל לאומה שלנו, שזה שכול ועוד שכול ועוד שכול, שלא נדע, שלא נדע, ועוד פציעה ועוד צער. והאישה הזו אומרת, אני על גג העולם עכשיו, כי אני האמא הכי גיבורה בעולם, אני חווה. איך אני יכולה לעמוד בכל זה? אבל אני לא רוצה לעמוד על גג העולם. אני רוצה, מושיבי, עקרת הבית, שעיקר המפגשים שלי יהיו בבית, אם הבנים שמחה. ההלל שלך יוצא מזה, ריבונו של עולם, לא מנשים שעושות הכל לבד, לא רוצה לבד. אברהם, אתה היית אבא בעקדה, ממש ממש פה. אם השרה לא עמדה בבשורה שהבן שלה נעקד והיא מתה, גם הבית שלי צריך אבא. למה אני צריכה לעבור את כל זה לבד בלי איש? אני לא מוכנה לבד, לא מוכנה בדד, יכולה, לא רוצה. זה הסיפור של חנה ושבעת בניה. כמוה, אני אספר רק עוד סיפור אחד. מרתה בת ביתוס, עשירת ירושלים, לא היו לה נעליים. למה? כי הייתה רגילה ללכת על שטיחים, ויש רעב בירושלים. והיא אומרת למשרת שלה, תביא לי לחם לבן, והוא הולך והוא חוזר, אומר לה אין. תביא לי לחם שחור, הולך, חוזר, אומר לה אין. תביא משהו לאכול, אין. היא יוצאת לרחוב, פעם ראשונה בחיים שלה, יחפה, הרקבח והענוגה, אשר לא דרכה כף רגלה, הצג על הארץ, והיא נופלת והיא מתה. מפונקת, עומד ירמיהו הנביא במגילת איכה ליד מרתה בת ביתוס ואומר, הרקבח, הענוגה, למה, למה צריכה לעבור את הדבר הזה? והתפארת שלמה אומר, מרתה זה מרת השם, אשתו של הקדוש ברוך הוא, שאומרת, תביא לי קמח סולת, כמו השכינה שרוצה שיביאו לה מנחת סולת. מה יש לה? יאללה, תעבדי, תפרנסי את עצמך. לא, לא, רוצה להוריד נעליים, ושמישהו יגיש לי כוס קפה בערב. את לא יכולה לעשות לעצמך? יכולה. לא רוצה, לא רוצה להתרגל לבדד הזה. אני במדור לחיפוש קרובים. אני רוצה מפגש עם הילדים שלי, מפגש עם האיש שלי, רוצה שהם יכבדו אותי, יביאו לי בחינם. זה אף פעם לא חינם, גם ככה העולם על כתפייך, אישה. חווה היא לא אמא שלנו, כי היא מודל הישרדות, היא לא מודל של בית. זאת אישה שהעיפו אותה מגן עדן. אני רוצה מפגשים ביתיים, אני רוצה את המימוש העצמי שלי גם בבית ולא רק בהליכה בחוץ. בנות, כתוב, משחרב בית המקדש ניטל טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה. אני לא אסביר, אני רק אומר, ניטל טעם ביאה, את כבר לא מחכה שמישהו יבוא. האיש הקיים שלך, האיש שאת מחכה לו, זה בחוץ, זה עוברי עבירה נהנים מזה. אני אישה חזקה, את לא אשמה, אין לך ברירה. את באמת לבד, מה תעשי? שלא יהיה בדד. לבד זה אובייקטיבי. בדד זה משהו בלב שהשלים עם זה שמשיח לא בא, ולא נורא שהוא לא בא, ואני בתיקו עם החיים שלי במצב מחוסר. תיקון. שבי ותגידי קינות, ותרשי לעצמך פעם בשנה לומר איך ככה, לא ככה ראיתי את הזוגיות הזאת, לא ככה, לא ככה ראיתי אותי מתבגרת בדד. אני יכולה לבד, אני לא מוכנה בדד, אין מצב. וזאת הקינה הגדולה של נשים מועצמות וענקיות ומסוגלות, חוות אי אפשר לשרוף, אבל הן מסתובבות בעולם עם לב שרוף, כי הבדד שלך, בלי שאת יודעת, מבקש את תיקונו, מבקש מפגש עם הטוב. בנות שלי, זה חורבן הבית. העובדה שאין לי מקום ללכת אליו ולדעת שיש בו מפגשים. ואיך אומר המהר"ל, אמא רחל, כשתלכו בחורבות ירושלים שזה כאן, אתם תשמעו את הקול של הבוכה, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בנייה. רחל מבכה בכותל המערבי, רבי נחמן מברסלב אומר, מערב ראשי תיבות, רחל מבכה על בניה. והבכי שלה הוא בכי של מפגש, איך אומר מהר"ל, היא נשארה בכוונה באמצע הדרך, אמא רחל קבורה על אם הדרך, כי היא כוח מקבץ. אני חייבת שיהיה ביניכם מפגש, בין ימין לבין שמאל, בין חוות גלעד לבין קיבוץ בערי. אני לא מוכנה שתהיו יותר בלי מפגש ותסתדרו לבד. מדהים, איש איש ופלגנותו, איש איש ומפלגתו. עד מתי? אומרת לנו אמא רחל, אני אשאר בלי בית. איכה ישבה בדד. יש עוד איכה בשיר השירים של זאת שלא רוצה להיפגש בכלל. פשטתי את כותנתי, איכה אחה אל בשנה, רחצתי את רגליי, איכה אחה את הנפם, אבל כל דודי דופק, פתחי לי רעייתי, יונתי, תמתי. כולנו, אין פה אחת שלו, נשים בודדות מאוד, חוות ששומרות על החווה, נשים עם תארים ושכל ויכולות, ועולם המפגש הביתי שלהן חרוב, אחת עם הילד, אחת עם הקלה, אחת עם בן הזוג, אחת עם אמא שלה, אחת עם עצמה. אני רוצה בשתי השעות הכי גורליות בתשעה באב, שזה חצות הלילה יום רביעי 12:46 בדיוק, וחצות היום יום חמישי, שזה שיא האבלות, בית המקדש כאן מתחיל לבאור, אני רוצה אנרגיה של מפסידה. מה עושים ימימה? מה עושים כדי לצאת מהבדידות הנוחה הזו? התשובה, אומר רב מוישה שפירא, אדמור החורבן, של הפסוק שמתחיל באלף, איכה ישבה בדד, זה הפסוק שמתחיל בבית, בחור. תבכה בלילה, דמעתה על הלחיה, אין לה מנחם. חצות הלילה יום רביעי, 12:46, בול! עוד מעט אני אומר למה זה חייב להיות בול! את מזליגה דמעה, אני לא יודעת מאיפה, ולא מנגבת אותה. בכה תבכה בלילה דמעתה על הלחייה, אין לה מנחם. לא מנחמים, לא מנגבים את הדמעה של חצות הלילה ושל חצות היום. למה? דמעה. זה תמיד תמיד, אומרת הגמרא, אבלות על חוסר קשר. קריאה לקשר. כתוב מלאכה ודמעך אל תאחר. דמעך זו תבועה שמעורבת מהמון המון סוגי תבועה. דמעה זו מעורבות. אני רוצה שמישהו יתערב בחיי. אני רוצה להתערב בחייו של מישהו אחר. אני רוצה קרובים מעורים זה בזה. אנחנו מצטיינים בלהיות בני זוג שפניהם אל הבית. אבל המפגש, איפה? אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי כי אעבור בסך אדדם. איפה ההתוועדות שהייתה במועד? בכל חג, החג הזה הוא מועד שבור, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. ואמרה לי אמא של חטוף מהממת, שאני לא אציין את שמה, מסיבות מובנות, ימימה על גאולה צריך לדעת להתפלל, כי אני רק ביקשתי שיצא, 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 והוא יצא. והתפילה שלי נענתה, ואין לי טיפת מפגש איתו. הוא לא מספר לי מילה, הוא לא אומר מה עבר עליו, הוא הולך ונסגר. הוא היה יכול לבד, 3 שנים הוא יכל, לבד לגמרי, כזה גיבור גדול, והוא שכח. איך עושים את זה ביחד? העם הזה שכח איך עושים את זה ביחד. וקראו לנו כאלה ניסים גדולים, ויצאנו מכל כך הרבה שבי, ומכל כך הרבה מלחמה, ואת כזאת גיבורה, ואת כזאת לוחמת. איכה ישבה בדד, כזאת אישה גאולה, כזאת אישה עם פוטנציאל מחר. תגידי לו, אני יכולה לבד ואני לא רוצה בדד. הדמעה הזו היא מחיקת הבדידות. ולמה בדיוק ב-12:46 ביום רביעי בלילה אומר הרב מוישה שפירה? מפני שדמעה היא איתחול מחדש של שני הכוחות שהכי משקרים בעולם, הפה והעיניים. את רואה משהו, את אומרת משהו, כשבוכים בכי עם דמעות, את לא יכולה לדבר, ואת גם לא רואה טוב, ואת מאתחלת את הכוחות שקוראים להם ראייה ודיבור. ואת מתקנת את הבכי של חצות הלילה בלילה ההוא, כשעם ישראל אמר לא רוצים קשר, לא רוצים להתחבר לארץ המובטחת, זה יותר מדי דרישות, זה הופך אותי חלשה להיזקק לבן זוג, להיזקק לילדים שלי. את בוכה בחצות הלילה את הבכי שקוראים לו. למה בחצות? בול, וזה גורלי הדמעה הזאת. אני רוצה להיות חצי, זה בכי החצות. אני רוצה להיות חלק ממישהו, ושמישהו יהיה חלק ממני. אני לא רוצה להיות חווה, גיבורה, לוחמת, פשוט רוצה להיות אישה. שיעורי בית מספר 1, דמעה בערב, כל מי שבוכה בחצות הלילה של תשעה באב, כוכבים ומזלות בוכים עמו, מפני שכוכבים בחורבן הבית הועם אורם, האור שלהם נהיה עמום. מה זה אומר שהכוכבים בוכים איתך? אומר רב מוישה שפירא, המזל שלך, המזל שרוצה לרדת עלייך, אומר לך, אייקה, איך, איפה את? אני רוצה לנזול עלייך. מזל זוגיות, מזל שמחה, אבל את יכולה כל כך טוב לבד, את המזל של עצמך. תני לי קצת לנזול ככה, גשם של טוב על ראשך. זה הבכי של חצות הלילה, הבכי של חצות היום. כותב הרב אליעזר פפו, כל צבא מרום בחצות היום של תשעה באב שואג כארי מלמעלה יחד איתך. כל צבאות השם, כל החיילים שנהרגו, כל הקדושים של השואה, כל הסבים והסבתות שלך בוכים יחד איתך. השם ממרום ישאג, שאוג ישאג על נווהו. ואז את קמה, וסבתא שלי עם סעדה הייתה עושה ספונג'ה ענקית בבית, והרב עובדיה יוסף מתאר כל כך יפה שהחידה הגיעה פעם למרוקו ואמר, נשים, תפסיקו בחצות היום של תשעה באב, זה עדיין צום, לא עושים ספונג'ה בבית. למחרת הולך החידה לשוק, שומע שתי נשים מדברות, אומרת אחת לשנייה, פורטונה, שמעת? הרב הגדול הזה אמר, משיח לא יבוא השנה. אמרה לה, מתי שמעת את זה? אמרה לה, לא שמעת. אמר, לא לעשות ספונג'ה השנה. החידה שומע את זה, רץ לבית הכנסת ואומר, נשים, תעשו ספונג'ה בחצות היום, תעשו. והרב עובדיה מסיים במילים, הנח להם לישראל. מה זאת אומרת? אני עושה הנחה לכל ה... העממיות האלה, הטיפשות? לא, לא. אני פתאום מבין שנשים יודעות מה שגברים לא. נשים יודעות שמישהו צריך לבוא, והבית מתונף מכל השבוע הזה שחל בו תשעה באב ובקושי ניקינו, והן לא ניטל מהן טעם ביאה. הן רוצות אהבה, הן רוצות שמישהו ייכנס, והן שוטפות את הבית בכל כך הרבה מים רק כדי שיבוא. מה עוד? עוד שלושה דברים כל כך חשובים בעצום תשעה באב. רבי נחמן מברסלב אומר, בכל רגע שאת צמה ומרגישה שאת הולכת ונחלשת, תדעי לך שעכשיו את מחיה ימים מתים שעברו עלייך. מה הכוונה? כל כך הרבה פעמים את לא מבינה למה פגשת את הבחורים שפגשת, למה זה קרה לך עם הילד הזה, למה הקמת את העסק הזה אם הוא לא קם בסוף, ימים מתים שלא קרה בהם כלום. אומר רבי נחמן בתורה היפה שלו, כשאת צמה את נהיית רעבה, ואז מה שמזין אותך זה האוכל מאתמול, ואז את עוד יותר רעבה ואת ניזונה מהאוכל של שלשום, עד שמגיע לחלב שינק משדי אמו, והתענית מחיה ימים מתים. את לא הבנת למה יצאת עם הבחור הזה. כולה שילם חצי חצי על מים. אבל כשהשפתיים שלך יבשות בתשעה באב, את אומרת, וואי וואי, אני חיה עכשיו בזכות הכוס מים הזאת שהייתה לי בפגישה, אם אני לא זוכרת איך קראו לו. למפרע את מחיה זמנים שנראים לך כל כך מיותרים, ומבינה שבזכות אלה שלא נמצאים איתנו היום, אז למה הוא חי ימימה? לא ניגע לריק, לא נלד לבעלה, בחור כזה יפה, איננו איתנו כאן היום, אז מה זה היה לריק? את פה היום, עומדת בתענית הזאת, בזכותם, הם ציוו לנו את חיינו. מה עושים עוד בתשעה באב? חוץ מלצום, ואם את חלילה מרגישה רע, לשאול פוסק. לנשים היום אין הכוח שהיה להם פעם, אבל אני יכולה. אמרתי לך, נכון, את יכולה הכל, היא הבודדה, ותשאלי רע, ואם את מרגישה חלשה, כי חבל, חבל למות בצום. ואני אסכם את שיעורי הבית של תשעה באב. ברחובנו הצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ואינו עושה דבר, איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, כבר שנתיים שהוא כבר אינו מנגר, והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו, לבנות כיסא לאליהו שיבוא. מי זה הנגר הזה? הגמרא מספרת על אותו שוליה של נגר, היה נגר מאוד עשיר, היה לו שוליה, עוזר. העוזר הזה הסתכל על האישה של הבוס שלו וחמד אותה, ויום אחד אין כסף לנגר והוא במלא חובות. למה? כי בית המקדש נשרף ונחרב, והנגר הזה היה מספק עצים למערכה, לקורבנות, ואין יותר קורבנות. והשוליה אומר לו, אני אלווה לך כסף, שגר אשתך אצלי ואלוונה. הוא לוקח את האישה אליו, והבוס שואל אותו, תגיד, איפה אשתי? הוא אומר, אל תשאל, התעללו בה הנערים, יצא עליה שם רע, תתגרש ממנה. הוא אומר לו, וואי, אין לי כסף, הכתובה שלה מאוד מאוד גבוהה. אומר לו השוליה, אני אלווה לך כסף להתגרש ממנה. השוליה מלווה לבוס הנגר כסף והוא מגרש אותה. השוליה מתחתן עם האישה של הבוס, ואז מתקשר למחרת החתונה ואומר לבוס, אתה חייב לי כסף, הלוויתי לך כסף לגרש אותה לכתובה שלה. אומר לו, אתה לא מתבייש? לקחת גם אותה וגם את הכסף שלי שנתתי לה לגירושין הוא אצלך עכשיו. הוא אומר לו, אני מצטער, אני מצטער, אתה חייב לי כסף, אין לי. אז בוא ותהיה משרת שלי. והגמרה מתארת איך הבעל של האישה שהיה הבוס הנגר מגיש אוכל לאשתו לשעבר ולשוליה שלו לשעבר, ודמעותיו יורדות לתוך האוכל. על אותה שעה נחתם גזר דין. מה זה? על מה הצער הזה? וואי וואי וואי, הצער הנורא בסיפור הזה. עזבו את כל חוסר הנאמנויות, את כל הבגידות הקטנות, על אהבה אי אפשר לטבוע בבית המשפט. אני זוכרת כשהייתי סטאג'רת, הגיע איזה מישהי קצת רפת שכל, שאיזה מישהו מרושע ניצל אותה, והיא רצתה לממש את הסעיף הזה שקוראים לו הבטחת נישואין, הפרת הבטחת נישואין, סעיף שאף אחת אף פעם לא הצליחה להוציא ממנו שקל. זה היה מראה כל כך נורא. ממי שלי, אמרתי לה, אני זוכרת את זה היטב, בבית משפט אין אהבה. אי אפשר לטבוע בבית משפט על אהבה. תבקשי מהקדוש ברוך הוא אהבה, זה לא דבר שאפשר לתת לך בשום בית משפט. אז את אומרת, הוא לא נותן לי כסף, הוא לא נותן לי, אבל אהבה, מי ייתן לנו אותה? תבקשי בבכיו של הנגר אהבה. שיעורי בית נוספים. ברחובנו הצר גר סנדלר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ואינו עושה דבר. אנחנו מורידות נעליים בתשעה באב, לא הולכות בנעלי אור, לא הולכות בנעליים נוחות, מפני שנעליים הם סמל האחריות, סמל לקיחת האחריות הכבדה על אחינו, ואנחנו לא תמיד עושים את זה, אפילו שבאמת עם ישראל התגלה בחזו גדולה, אבל מכרו את יוסף בעד זוג נעליים, ככה חזל אומרים. כל שנאת החינם שלנו מגולמת בחליצת הנעליים הזו. והבית האחרון, ברחובנו הצר, גר, יש איש לגמרי לא צעיר שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר, והוא חולם שכמו שאת העיר בנה יניח למקדש את אבן הפינה, על כפיו אותה יביא לאליהו הנביא. הוא רוצה להפוך את החורבן לחיבור שנסלח כבר. אתמול הוד רייכרט, הבעל החדש, או כמו שהוא קורא לעצמו, הבעל החי של הדס לוינשטיין, שבעלה נהרג במלחמה, הוא אומר שהוא אשתו נפטרה בלידה, לא עלינו, בשבוע 32. הוא נשאר עם תינוקת קטנטנה, ועוד שלוש בנות, והוא לא יודע את נפשו, והוא לא יודע מה לעשות עם השלוש בנות האלה. הוא קונה טאבלט פעם ראשונה בחיים שלו, ואומר להם, אתם תסתכלו קצת ותראו כל מיני דברים, כי מה אני אעשה? אני אבא פה לבד עם כל הילדים האלה ועם תינוקת שהוא כל הזמן לוקח במנסה עם בקבוק. והוא מספר אתמול שיש מישהו שעשה לו משהו נורא, משהו שאי אפשר לסלוח עליו, ככה הוא תיאר את זה. והוא אומר שהרב שלו, הרב ויצמן, מתקשר אליו, הוא באמצע הבקבוקים, התינוקת, הילדות והטאבלט, והרב ויצמן אומר לו, תבוא אליי עכשיו מהר, והוא אומר לו, אני עסוק, הילדים, אני לא יכול, והוא רץ אליו, והוא אומר, הרב ויצמן לומד איתי, ולומד איתי עוד קטע, ולומד איתי עוד אחד, ומה הוא רוצה, מה הוא רוצה, ואז הוא מרים את הראש ואומר לו, אני יודע שיש לך סכסוך המון שנים עם האיש ההוא, אני יודע שזה בלתי נסלח, אני מבקש ממך עכשיו, תראה באיזה מצב לא פשוט אתה נמצא, תרים אליו טלפון, תגיד לו שאתה סולח לו, אתה תראה איך הכל ייפתח לך. אבל איך אני יכול? והוא אומר, הרב אמר לי, אני מרים טלפון, אומר לו, אני מוחה לך על הדבר הקשה הזה, פעם הבאה שניפגש אנחנו נלחץ יד. הוא אומר, אני רץ הביתה, צעקות ורעש, הטאבלט שבור, מנופץ לרסיסים, וכותבת לי וואטסאפ השכנה שקוראים לה הדס לוינשטיין, פתאום משום מקום, ואומרת, תקשיב, אתה בשכול אזרחי, אני אלמנת צהל, כל היום שולחים לי מתנות, ויש איזה חרדי אחד שכל היום מביא לי טאבלטים. כך היא כותבת לו, אולי אתה צריך טאבלט. והוא אומר לה, כן, בטח דחוף עכשיו, ואני אמרתי לה אתמול שהיא שברה בכוונת הטאבלט כדי להתחתן. והוא אומר, אני רוצה לומר, איך מכילה פותחת דברים במצב הכי נורא, כשאתה באנרגיות הכי נוראות של מפסידים, פתאום הכל מתהפך, גול על השם, והוא יחלקלך, פתאום נפתח שער הרחמים. אני רוצה בנות, עכשיו, שנשיר ביחד למרגלות הר הבית, ליד חולדה הנביאה, את שיר האהבה שירושלים מכריחה אותך לשיר, את השיר של זאת שיכולה לבד ולא רוצה. בואו נשיר, השבעתי. השבעתי, השבעתי אתכם, השבעתי אתכן בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו, מה תגידו לו? עוד פעם, השבעתי, השבעתי אתכן, השבעתי אתכן בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו, מה תגידו לו? שכל האהבני, שכל תגידו לו, שכל התאווה לי, אוי מה תגידו, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני. אני רוצה כל אחת בשקט, ליד חולדה הנביאה הגדולה הזו, לשים את השק הכבד שלך, ולהגיד לה, חולדה, תנבאי לי טוב, תבשרי לי מחר. אני רוצה אהבה בחינם. קדימה, תפילה קטנה מול קבר חולדה, שער חולדה, ואנחנו הולכות לכותל המערבי, שריד בית המקדש, לתפילה שיוצאת מהלב. הליכה לא ביחד, הליכה בדד, למה את יכולה לבד, זה היה כל השיעור. ותודה רבה לרוני הצדיק ולנורית הצדיקה, לרחלי המופלאה, לנשים שהגיעו כאן מכל העולם ומכל הארץ, שתבשרו לי אהבה בעזרת השם.